שומעים שזה הארץ.
בימים הקרובים צפויה להפוך משחק הדיונון ללהיט הגדול ביותר של נטפליקס. בתוך פחות מחודש, הפילה הסדרה הדרום-קוריאנית לראש טבלת הצפייה של ענקית הסטרימינג ב-90 מדינות. ההישג הזה מפתיע במיוחד מאחר שלא מדובר בסדרה אמריקאית או צרפתית, אלא ביצירה דוברת קוריאנית. תשעת פרקי הסדרה רבויי האלימות מביאים את סיפורם של 456 אנשים שמתמודדים עם קשיים כלכליים כאלה ואחרים. הם מוכנים לסכן את חייהם במשחק הישרדות, שהמנצח בו יקבל כ-38 מיליון דולר. יוצר הסדרה אמר שקיבל את הרעיון בהתבסס על הקשיים הכלכליים שהוא עצמו חווה בדרום קוריאה, ועל פערי המעמדות במדינה. נושאים דומים עמדו גם במרכז הסרט הדרום קוריאני פרזיטים, שהפך ללהיט עולמי וגם זכה בפרס הסרט הטוב ביותר באוסקר.
And the Oscar goes to Parasite.
גם הוא עסק באלה שיש להם מול אלה שאין להם. דרום קוריאה היא אחת המדינות המתועסות והמתקדמות באסיה ובעולם. היא ביתם של תאגידי ענק כמו סמסונג, LG ויונדאי, והיא נחשבת לאחת הכלכלות המתקדמות והיצרניות ביותר בעולם. אבל מאחורי ההצלחה המרשימה מסתתרת מציאות מורכבת של פערים כלכליים וחברתיים, מבוגרים עניים וצעירים מתוסכלים, שרואים איך השחיתות והנפוטיזם משחקים תפקיד מרכזי בדרך להצלחה הדרום קוריאנית. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. הפעם ננסה להבין את מחיר הפיכתה של דרום קוריאה להצלחה כלכלית, ולהבין מה עומד מאחורי היצירות המצליחות שיוצאות מהמדינה. שלום לדוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה במכללת בית ברל ובאוניברסיטת בר אילן.
שלום.
אז אלון, עד כמה היצירות האלה כמו פרזיטים וכמו משחקי הדיונון מעניקות לנו הצצה אמיתית אל מציאות החיים בסיאול ובדרום קוריאה?
התשובה היא כן ולא, כמו כל דבר בחיים. יכולה לראות את הפערים האלה בסרט הפרזיטים, מקצינים את זה מאוד. גם הסרט הזה וסרטים נוספים מציגים את הפן שניתן לומר שהקוריאנים לא ממש מעדיפים שיראו את זה, כי הם רוצים להציג את קוריאה כסיפור הצלחה, ולא לראות את השכונות הסלאמס הבעייתיות. ובסדרה של דיונון הציגו צד אפל של קוריאה, של בעיקר האנשים במצב שהיו במצב כלכלי סביר, ובגלל בעיות פוליטיות, בעיות כלכליות, משברים כלכליים, שדוגמה IMF crisis של שנות ה-90 או שנות ה-2000, הם איבדו את נכסיהם, פלוס הלחץ החברתי, ומוביל אותם לחפש התעשרות מהירה.
בסדרות האלה יש הרבה אלימות, אנחנו נגיד למאזינים
כן,
שלנו.
כן, כן, יש פה אלימות גרבה וקיצונית, יש אנשים שמאוד קשה להם לראות את הסדרות האלה. חלק מהפוליטיקאים, יש עכשיו מרוץ לנשיאות בקוריאה, הדרומית, נשיא קוריאה נבחר רק לקדנציה אחת, בגלל ההיסטוריה של נשיאים שנשארו יותר מדי זמן בבית הנשיא, זה הופך להיות חלק מהז'רגון שמשתמשים בו, שלהראות שיש פה פערים חברתיים גדולים בחברה הקוריאנית, ואנחנו נפעל לשינוי אם תבחרו בנו.
כלומר, פוליטיקאים מתנגחים בפוליטיקאים אחרים, ומשתמשים בתכנים מתוך היצירות
כן.
האלה.
זה אומר שהם ראו נטפליקס, או העוזרים שלהם ראו את נטפליקס, ואז הם משתמשים ומנגחים, כי זה הפך להיות כל כך פופולרי, הסדרה הזו, שברגע שאתה מדבר על הסדרה, כולם יודעים על מה אתה מדבר.
איך באמת מתייחסים במדינה להצלחה של היצירות האלה בעולם, מול הייצוג של המדינה שהם מראים?
יש אמביוולנטיות ביחס להצלחה הזו. אני אתן דוגמה, משהו שכולם מכירים, את השיר של קנגנם סטייל, ששרו אותו בכל מקום בעולם. עבור החלק מהקוריאנים, זה היה שיר לעג על החברה הקוריאנית. אם אנחנו מדברים על האוכלוסייה של הפערים האוכלוסייה, זה ביקורת על החברה הצרכנית, ביקורת על אותה שכונה של יוקרתית. ובהתחלה אמרו, הוא לא אותו סי, הוא צ'אבי, הוא לא מייצג את הקייפופ הקלאסי, הוא לא שר לפי הכללים, הוא שמן מדי, הוא לא דק ועבר ניתוחים פלסטיים. אבל ברגע שהנומרטור של יוטיוב הראה שהוא זוכה להצלחה אדירה, אז פתאום כולם התחילו לאהוב אותו ולעשות את כל התנועות הנדרשות, כולל מזכ"ל האום, בן קי-מון, דאז, שהיה צריך לעשות עם הידיים כמו השיר קנגנם סטייל. אבל בהקשר של הסרטים, יש יחס אמביוולנטי בהקשר הזה שהם מוציאים את הכביסה המלוכלכת החוצה. אנחנו רוצים לשווק את קוריאה כמעין סטארט-אפ ניישן, או ליתר דיוק, סמסונג ניישן. תסתכלו, הכל פה יפה, הכל פה מושלם, האוכל מדהים, ואנחנו מדינה אולטרה מודרנית. ופה הפרזיטים לא כולם אהבו את הסרט, כי זה הציג צדדים שאנחנו עדפנו לא לדבר עליהם, אבל ברגע שהוא זכה באוסקר, התחילו לשווק את זה ולהתייחס את זה בצורה טובה יותר. נטפליקס משנה את כללי המשחק בצורה מדהימה, כולל סדרות קוראניות, אמנם כולם מדברים על דיונון, אבל יש כמה וכמה סדרות קוראניות שמדברות על כל מיני נושאים בחברה הקוראנית, חשוב לראות אותם, רק זהירות, לא להתמכר ליותר מדי סדרות קוראניות, כי ברגע שמתחילים זה קצת קשה להיגמל מזה.
דרום קוריאה היא דוגמה יוצאת דופן למדינה שהפכה מענייה מאוד לעשירה מאוד בפחות מתקופת חיים של אדם. אחרי מלחמת העולם ומלחמת קוריאה, מצבה היה רע מאוד. הלחימה, דלות המשאבים הטבעיים והתשתיות הגרועות פגעו באנושות. היא הייתה מבודדת ונזקקה אפילו לסיוע במזון מהמערב. בשנות ה-60 החלה המדינה לצאת מהבוץ. אחד הגורמים שהובילו לשינוי הייתה הברית האדוקה עם ארצות הברית. בשנות ה-60 וה-70 שלחה דרום קוריאה לא פחות מ-350 אלף חיילים להילחם לצד האמריקאים במלחמת וייטנאם. האמריקאים לא רק ששילמו לחיילים וציידו את הצבא הדרום קוריאני, הם גם השקיעו מיליונים רבים בכלכלת המדינה ועזרו לבנות את התעשייה שלה. דרום קוריאה, שהייתה דיקטטורה באותן שנים, פיתחה מודל כלכלי ייחודי. המשפחות החזקות במדינה ששלטו בתעשיות הבולטות, למשל בסמסונג וב-LG, קיבלו גב כלכלי מהמדינה בדמות הטבות, הלוואות, ערבויות וכדומה. המדינה עודדה תחרות וכניסה של חברות זרות למדינה, אבל במקביל נוצר קשר יוצא דופן בין התאגידים הקוריאנים לבין המערכת הפוליטית.
עד 1910 קוריאה הייתה ממלכה, ב-1910 היפנים סיפחו את קוריאה ליפן, ובסוף המלחמה, ב-45, הקוריאנים ציפו שקוריאה תקבל עצמאות. הבעיה היא שמעצמות התעניינו באזור, לא ממש עניין אותם מה שקורה בקוריאה, מבחינתם קוריאה לא יכולה להיות מדינה עצמאית, צריך לתת להם להתבשל ולפרוח. חילקו את חצי האי קוריאני לשני חלקים, בצפון הסובייטים, בדרום האמריקאים, זה היה ב-45, ב-48 בגלל פוליטיקה פנימית ובינלאומית, מלחמה קרה, הוקמו שתי המדינות, הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, שזו צפון קוריאה לא דמוקרטית, לא עממית, אבל השם יפה, ובדרום יש לנו רפובליקה של קוריאה, שעד שנות ה-80 לא הייתה דמוקרטיה, הייתה מסמי דיקטטורה לפול דיקטטורה, ומצבם הכלכלי לא היה משופר, הם היו באמת תלויים בסיוע הכלכלי האמריקאי במשך שנים, עד שבאמצע שנות ה-60 האמריקאים הבהירו להם שהם צריכים לשפר את היחסים עם יפן, שהייתה המדינה שכבשה אותם, והם נרמלו את היחסים, וזה היה גם מרכיב חשוב בפיתוח הכלכלי של קוריאה. עד אמצע שנות ה-60, כלכלתה של קוריאה הצפונית הייתה חזקה יותר מכלכלת קוריאה הדרומית, מאמצע שנות ה-60, פאק צ'ונגין לוחץ על דוושת הגז, והכלכלה הקוראנית מתחילה להתפתח, והם עוברים תהליכים של בהתחלה ייצור מוצרים דגם בית ג' ומטה, ולאט לאט הם מתפתחים, עד שכיום, כשאנחנו מחזיקים טלפון סלולרי של סמסונג, אנחנו רואים בזה מוצר יוקרה ולא מוצר לא ראוי לרכישה.
ובאמת בשנים שעברו מאז, דרום קוריאה הופכת לאחת הכלכלות העשירות והמתועסות והמתקדמות ביותר טכנולוגית, גם באסיה אבל גם בעולם.
נכון, מה שהם הבינו הקוראנים, א' עליהם בעיה של דימוי, דימוי שלילי של קוריאה. אמרו, מי זאת קוריאה, מדינת עולם שלישי? מה שהקוראנים עושים, במיוחד אחרי המשבר הכלכלי של שנות ה-90, מתחילים למתג את החברות הקוראניות. זה אומר מתן חסויות לאירועי ספורט, אירועים בינלאומיים. תחשבי על איך אנחנו קוראים למראטון תל אביב. הם מתחילים לעבוד על מוצרים שמוצרי יוקרה, מוצרים איכותיים מאוד, המתחרה המרכזי שלהם בשני העשורים הקודמים הייתה יפן, והם עקפו את היפנים בסיבוב, הם משקיעים במחקר ופיתוח, הם קונים טכנולוגיות ברחבי העולם, אם בתחילת הדרך הם היו יצרנים מורשים, authorized manufacturer, הם הפכו להיות יצרנים של טכנולוגיות על, אם בעבר יפן הייתה המתחרה, היום מי שהמתחרה המרכזי, האיום המרכזי על הכלכלה הקוראנית, זאת סין.
אתה יכול לתאר קצת את ההשפעה של התאגידים האלה על החברה והכלכלה, כי בעצם הכלכלה הדרום-קוריאנית מאוד תלויה בהם, אם אחד מהם נופל הכלכלה, נופלת, אבל הם גם אחראים לחלק מאוד גדול מההכנסה ומההתקדמות והפיתוח של המדינה.
התאגידים האלה מסמנים יציבות במידה רבה, והחלום של רבים וטובים בקוריאה זה להתקבל לעבוד באחד התאגידים הגדולים האלה, קונגלומרטים שכוללים מנעד רחב של חברות. לתאגידים האלה היה תפקיד מאוד חשוב בפיתוחה של קוריאה. חלק מהתאגידים בשנות ה-70, כאשר נשיא קוריאה פאק צ'ונגי סייע בפיתוחה של קוריאה, יש מה שנקרא את המושג Middle East Boom, שבשנות ה-70, שפאק שונגי חיפש יעדים להשקעה, חיפש יעדים לתעסוקה, אז חברות קוריאניות קיבלו סיוע מהממשלה, זה הגיע הדרמה של פינוי בסיסים צבאיים בקוריאה, כדי שיוכלו להכין את העובדים לעבוד במזרח התיכון, ומאז החברות הקוריאניות זוכות להצלחה של פרויקטים של מיליארדי דולרים, לוב, עיראק, איראן ומקומות נוספים במזרח התיכון, ערב הסעודית, וזה במידה רבה מסביר את הזהירות של הממשלה הקוריאנית כלפי ישראל, כי יש להם מאות מיליארדי דולרים במזרח התיכון, וישראל, עד כמה שאנחנו מדינה חשובה ביקום, היקף הסחר הוא מוגבל יחסית. בהקשר של התאגידים, יש בעיה שזו בא לידי ביטוי, בנושא של הקשר בין הנשיא או הנשיאה לבין ראשי התאגידים. אז כפי שציינתי, בתקופתו של פאק צ'ונגי, הקשר היה מאוד הדוק, כי הוא הכווין את התאגידים מה לייצר ומה לא לייצר.
הקשר בין התאגידים לבין הפוליטיקה הוא גם קרקע פוריה לשחיתות. אחת הפרשות הגדולות בשנים האחרונות הובילה להדחה של הנשיאה פארק, בהמשך היא גם נידונה ל-24 שנים בכלא, ובאותה פרשה הושה גם סגן יושב ראש סמסונג, שהוא גם יורש האימפריה העסקית.
היא לא הראשונה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך אחורה, היא נכנסה ל-24 שנים שחיתות ועוד כמה דברים. קודמה בתפקיד, אים יונג בק, התחיל לבלות 15 שנים בכלא על קבלת שוחד ועוד כמה עבירות כלכליות. קודמו בתפקיד לא קיבל שוחד, אבל אשתו וקור משפחה קיבלו שוחד, והוא לא, אחרי שהוא סיים את הקדנציה בגילה ששיחדו את קרובי משפחתו, הוא התאבד כי הוא לא יכל לחיות עם הבושה. קודמה בתפקיד קיבלו גם שוחד. אם נעשה פה סקר בין היושבים באולפן, כמה חשבונות בנק יש להם, אני נגיע למקסימום, אם הם מליאנים.
שניים וחצי,
נהיה לארד. נשיא קוריאה, שלא נציין שמו עם פת כבודו, היה לו 3,000 חשבונות בנק, ששם הוא השקיע את כל השוחד שלו. אחד משפט על קבלת שוחד של $3 מיליארד, והשני על $750 מיליון, אז המספרים אדירים, יש פה בעיה של שוחד, שהוא מובנה במידה מסוימת בחברה, לאורך השנים היה קשר של שחיתות, והדוגמה הנוכחית היא, אדון סמסונג, שנשלח לכלא, הוא לא נתן שוחד לנשיאה, הוא נתן שוחד לחברה של הנשיאה, עלתה השאלה אם נותנים לו חנינה או לא, ראשי התאגידים הגדולים עלו לבית הנשיא, שנקרא בית הכחול, ואמרו לו, לטובת המדינה, כי אנחנו חייבים שסמסונג תתנהל בשקט ובשלווה, ותתפתח מול האתגרים הגלובליים החדשים, ובעיקר מול האיום הסיני. הם אמרו לו, אתה חייב להעניק חנינה לכבודו.
והוא העניק?
והוא העניק. כי יש דברים חשובים, ואומנם ההגדרה היא היפה, שתרומתו לחברה חשובה יותר משירותו בבית כלא. ואז אם הוא עוזר למאות אלפי עובדים ולכלכלה הקוריאנית, אז חייבים לתת לו חנינה.
הפערים החברתיים בדרום קוריאה הביאו לכך שהחוב של משקי הבית הגיע השנה לשיא של 1,805 טריליון וון, כמעט פי שניים ממספרו לפני 10 שנים. רבים מייחסים את העלייה הזאת לביקוש להלוואות לצורך קניית דירות, שהתגבר על רקע עליית מחירי הנדלן. מעמד הביניים בדרום קוריאה כמעט ולא יכול לקנות בתים. מחירי הדירות בסאול זינקו מאז שהנשיא הנוכחי נכנס לתפקיד ב-2017, וזה למרות שממשלתו העבירה לפחות 20 יוזמות ותקנות שנועדו לרסן את עליית המחירים. 40% מהדרום קוריאנים מעל לגיל 65 חיים מתחת לקו העוני, וזה השיעור הגבוה ביותר בקרב מדינות ה-OECD. לאחד מכל 10 צעירים אין עבודה. אי השוויון רק מתחדד כשמגלים שהיקף הייצוא של מכוניות, סמארטפונים ומכשירי אלקטרוניקה רק גדל בתקופת הקורונה. בתקופה הזאת, בעלי ההון בדרום קוריאה רק הלכו והתעשרו, אבל בעלי העסקים הקטנים, אלה שיש להם מסעדות וחנויות קטנות, נפגעו בצורה קשה.
בשנות ה-60, בשנות ה-70, קוריאה הייתה סוואטשופס. מייצרים חולצות, מייצרים מפעלים. דוגמה, מפעלים של נעלי ספורט, ייצרו אותם בקוריאה. מפעלים שהיו ביפן בעבר, עברו לקוריאה, כי היה קוריאה, משגע ארבעת הדרקונים, קוריאה, טיואן ועוד כמה מדינות, היו יותר זולות לייצור. עם השנים, עלות הייצור עלתה, ולכן מוצרים שהיו בעבר עתירי יזע, של עתירי כוח אדם, עברו למקומות אחרים, לסין, וחלקם לדרום מזרח אסיה. נוצר פה מצב של תהליך של כלכלה שעלות הייצור בה היא גבוהה, ומצד שני יש לנו פה מצב, זה אפילו מצד שני, נוצר פה של רובוטיקה, של אוטומציה. יותר ויותר רובוטיקה, זה אומר שיש פה בעיה של כוח אדם. והנושא הזה יוצר בעיה בחברה הקוראנית, של לא לכולם יש תעסוקה, עלות המחיה היא גבוהה, אז זה יוצר בעיה בחברה הקוראנית, שמחייב למצוא פתרונות שלא תמיד הממשלה מצליחה, במיוחד עכשיו יש לנו עלייה באחוזי האבטלה של הצעירים שמסיימים אוניברסיטאות ואין להם תעסוקה.
ובוא נדבר רגע גם על האוכלוסייה המבוגרת. העוני משפיע על 40% מהדרום קוריאנים שהם מעל גיל 65. איך נראים החיים של האוכלוסייה היותר מבוגרת בדרום קוריאה?
הציפייה בחברה המסורתית זה שהבן לוקח מגדל את ההורים שלו, דואג להורים שלו. היום, מכיוון שעלות דירה היא מאוד גבוהה, אתה לא יכול לדאוג להורים שלך. הנושא שבתי אבות לא מתפתח בצורה מהירה כמו שצריך. האוכלוסייה מזגינה, ויש בעיה של ילודה, שזה יוצר בעיה שמשפיעה על המבוגרים. כל חודש מתים יותר אנשים מאשר נולדים. וזה אומר שאם יש לי זוג הורים, ואני מתחתם, אני רוצה לדאוג לעתיד שלי, אז אני לא בטוח יוכל לדאוג להורים שלי. וזה הביא לכך שיש עלייה בספר המתאבדים בקרב האוכלוסייה המבוגרת, וכשמדברים, רואים מחקרים בנושא הזה, הם אומרים, אני לא רוצה להיות עול על הילדים שלי, ולכן אני מתאבד. ובחלק מהמקרים, המדינה מנסה לעשות תוכניות שיגידו, אל תתאבד, יש לדוגמה גשרים בסאול, שמשם אנשים אוהבים להתאבד, אז יש מוזיקה, יש כל מיני, בואו לאכול את האוכל של אמא, סירות מרוץ, שתפקידם לבוא לתפוס את המתאבדים לפני שהם טובעים. החברה לא התכוננה מספיק טוב למצב שגם קיים בישראל, שיש לך פנסיה מאוד קטנה, ואז רואים מבוגרים עוסקים באסיפת קרטונים כדי להרוויח עוד כמה לירות. המדינה מנסה לעשות יוזמות חיוביות של מועדונים, מועדוני זקנים, ואז אומרים להם, בואו תנקו פארקים, פארקים תיירותיים, הם מנקים ואז נותנים להם ארוחת צהריים חמה, זה מאפשר להם להרגיש שייכות ולא להתאבד.
אוקיי, 국민들한테 하는 행동을 보면 조금 우선권이 밀린 것 같아요. 우리가 아니라
קים ג'הון הוא סטודנט צעיר שמתגורר ביחידת דיור של 6.5 מטרים מרובעים. הוא משלם עליה $212 בחודש. כשהוא מבשל לעצמו ביצה, חצי בצל ואורז, ארוחת צהריים שהוא יכול לעמוד בכלכלית, הוא מספר בראיון ל-South China Morning Post שהיה שמח לבלות זמן מסוים גם עם חברים ובבילויים, ולא רק בלימודים. אבל הוא מפחד שיצבור פער מאחרים. כשדרום קוריאה בנתה את עצמה, היא הבינה שהיא צריכה כוח עבודה משכיל שיקח אותה קדימה. ובאמת, מערכת החינוך שם היא מדהימה, יעילה ומאוד תחרותית. על ההישגיות הזאת, הדרום קוריאנים משלמים גם מחיר כבד.
בכל מבחני פיזה לסוגיהם, הקוריאנים מגיעים להישגים מרשימים. מערכת החינוך מרשימה. אבל יחד עם זאת, הלחץ הוא אדיר, ופה הצד האפל של מערכת החינוך. זאת, מרגל לדעתך, אתה מתועל להגיע להיכנס לאוניברסיטה, ועדיף להיכנס לאוניברסיטה הטובה ביותר. מה שזה אומר, שאתה צריך ללכת לגן הטוב ביותר. פעם בכתה לי אמא קוראנית שאמרה שהגננת זימנה אותה, כי הילד שלה לא יודע לכתוב ולקרוא בגן, ואמרתי לה, בגן משחקים, לא עושים את הדברים האלה. היא אמרה, כל הילדים כבר כותבים וקוראים, אז הגיע הזמן שהילד שלך ילמד את זה. אז אתה הולך לבית ספר. עכשיו, בבית ספר, אתה, אחרי הבית ספר, יש לך את ההגואן, את הבית ספר שאחרי הבית ספר, זה אומר שאתה הולך לחוגים של טקוונדו, אנגלית, מתמטיקה, סינית, קוראנית, ועוד כמה דברים. בבית ספר היסודי, תחזור הביתה אחרי החוגים בין 18:00 to 21:00, בתיכון אתה תחזור 22:00 to 24:00. 5 ימים בשבוע יש לך את החוגים, כאשר התראה היא להגיע למבחן הקצה, שזה המבחן הכניסה לאוניברסיטה. שהוא נערך בתחילת נובמבר, סוף אוקטובר, יש מועד אחד מה שאנחנו מקבילים אותו למבחן הפסיכומטרי. יום לפני המבחן, מקדשים מתמלאים בהורים שמתפללים לעתידם. הסיפור אומר, וזה נכון, שאני יכול לעצור ניידת משטרה, להגיד לה אני מאחר אל המבחן, והיא תביא אותי, תפעיל את הצ'קלקה ותביא אותי למבחן. זה היום שבשעת המבחן באנגלית, שמשמיעים את הקטע אודיו, אין טיסות כדי לא להפריע, זה היום היחיד שאפשר לאחר לעבודה, כי זה היום הכי קדוש, כי זה היום שקובע את העתיד. אבל מצד שני, זה היום שיוצר לחץ אדיר. נכשלתי במבחן, לא הגעתי לציון הראוי, אני צריך להמתין עוד שנה. וזה ישפיע על העתיד שלי, וזה יוצר מצב של הלחץ הזה סביב מערכת החינוך, קוריאה מובילה בעולם במספר ההתאבדויות של בני הנוער. שזה הלחץ של החברה הקוריאנית, להצטיינות, להיות הטוב ביותר כדי להגיע לאוניברסיטה הטובה ביותר. לא הגעתי, אני אכזבתי את ההורים שלי וחלקם מתאבדים והקוראנים מנסים פתרונות יצירתיים.
יש גם אולי איזה שינוי בתפיסה הזאת שאם תעבוד קשה ותלמד, אתה תצליח להתקבל לאוניברסיטה הנכונה ואז תצליח למצוא עבודה. ראיתי בדיונים למשל סביב הסדרה שרק רבע מאזרחי דרום קוריאה מאמינים שהם יוכלו לטפס בסולם המעמדות. כלומר, אנשים לא חושבים שהם יוכלו להתקדם מהמקום שבו הם נמצאים היום, וחושבים שהחיים שלהם בעצם ייקבעו לפי המעמד שאליו הם נולדו.
לכאורה אין מעמדות בחברה הקוריאנית. גם בקוריאה הצפונית אין מעמדות, כולם שווים חוץ מאלה ששווים יותר. קוריאה הדרומית, הטענה היא שבאמצעות החינוך אתה יכול לשפר את מעמדך ולהתקדם בה, יש מוביליות חברתית. חלק מהאנשים אכן היו שלא נעשה יותר נוח בקוריאה הדרומית, הם מרגישים האבטלה, הבעיות הכלכליות, יוצרות מצב של ייאוש בחלק מהצעירים, שהם לא חשים שיוכלו לשנות.
אז נסיים עם מה שהתחלנו איתו, עם ההצלחה המאוד גדולה של היצירות התרבותיות שדרום קוריאה מייצרת בשנים האחרונות. דיברת גם על הקיי-פופ, אנחנו רואים סרטים וסדרות. איך אפשר להסביר את ההפיכה שלה לכזאת אימפריה תרבותית?
הממשלה הקוריאנית ראתה שיש פה שילוב של כמה דברים בתמיכה בתרבות הקוריאנית. זה אומר תמיכה ביצרני תוכן, ובחלק מהמקרים גם חברות קוריאניות תמכו באותם סרטים. התפיסה הייתה שאנחנו באים, משווקים את התרבות הקוריאנית, ויש סיכרוניזציה בין יצרני התוכן ליצרני החומרה. ומה הכוונה? הם רואים בזה אמצעי לשיווק של התרבות והכלכלה הקוריאנית. כי אם אני הולך לראות סרטים קוריאנים, אני רואה דרמה קוריאנית, ובדרמה הקוריאנית אני משלב מוצרים קוריאנים, היחס שלי כלפי קוריאה הוא יחס חיובי. דוגמה, מבחינתי משעשעת, כי זה לא עבד במקרה שלי, שילוב של דרמה עם קוסמטיקה, שאתה בוחר את השחקנים היפים יותר, ובמהלך הסדרה הם משתמשים במוצרי קוסמטיקה, שבמקרה משווקים אותם. אני קניתי את המוצרי קוסמטיקה, לא עבד. אז, אבל הרעיון הוא שהממשלה הבינה שזה מסייע למתג את קוריאה, למתג את קוריאה בצורה מדהימה, ודבר אחרון, זה השתמשות בפן קלאבס, במועדונים של מעריצי קוריאה, מועדונים של אוהבי הקולנוע והדרמות, ובעיקר להקות הקיי-פופ, והשגרויות קיבלו הנחיה בלתי רשמית, לשתף פעולה עם אותם פן קלאבס. ואז יש לך שגרירים של רצון טוב, שאותם פן קלאבס משווקים את קוריאה בצורה מופלאה, כי מכירים גם את התרבות הקוריאנית וגם את התרבות המקומית, ושיתופי הפעולה האלה, הם היוו עוד רובד כדי למתג את החברה, את החברות הקוראניות ואת התרבות הקוראנית, ועל ידי כך את הדימוי של קוריאה ברחבי העולם.
אתה יכול לתת לנו עוד איזה שם אחד או שניים של סדרות שכדאי לצפות בהם למי שרוצה להמשיך?
תיק ברלין, שזה מישהו מתעסק בריגול, הנושא של יחידת חירום לאהבה מתייחס ליחסי קוריאה הצפונית הדרומית, גם יפים, גם מופיעים וגם זה. סרט מלחמה חשוב שנקרא תגוגי, תחפשו אותו, סרט ארוך, מלא אלימות, אבל הוא מציג במידה מסוימת את המלחמה, וסרט שקרא Welcome to Dong Makol, סרט על מלחמת קוריאה, מלחמת קוריאה שמתרחשת מצד אחד בקוריאה, ומצד שני, בלי לגלות שום דבר, חיילים מגיעים לכפר שהוא נמצא, מצד אחד נמצא בקוריאה, ומצד שני נמצא בשום מקום. אז בין Twilight Zone, סרט מעניין, אם קשה לכם עם סרטי מלחמה, תתחילו ב-Welcome to Dong Makol, זה יותר קל.
תודה על ההמלצות, ודוקטור אלון לבקוביץ', תודה שהיית איתנו.
תודה שתעשתה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים להירשם לפודקאסט בכל אחד מהמקומות שבהם אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף רידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.